הקדמה למהלך האידאות. תודה. טוב. אז קודם כל על המאמר עצמו, המאמר הזה הוא מאמר באמת הוא מאמר פובליציסטי, אבל הוא מאוד מאוד עמוק, ואני לא מבין איך זה נשלח, פובליציסטי זה אומר עיתונאי, והוא נשלח לעיתון, אנחנו נעבור ונבין למה תכף. המאמר הזה למהלך האידאות בישראל זה בעמוד קוף ב'. המאמר הזה זה מיצוי תפיסת העולם של הרב קוק לגבי התהליך שמלווה את עם ישראל משחר הקמתו ועד היום. זה מסכת מאוד 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 שזורה, דבר בתוך דבר, כשאנחנו לומדים לאט לאט איך, תכף אני, כשאנחנו נלמד את המקורות אתם תבינו את זה יותר, כלומר את המקורות המקדימים. יש פה דף, למי שאין לו יש פה דף.
טוב, זה
משנה
עכשיו,
יום השלישי,
כן. כל החיידון.
לדעתי זה, לדעתי אנחנו נלמד את זה עכשיו, כמה יש לנו עד סוף השנה?
יש שנה.
אני מאוד רוצה שאנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו כל שבוע נלמד פרק, ואני גם אדלג על קצת, לא נלמד הכל. אני רוצה שתוך חודש וקצת נגמור את זה, ואחרי כן נעבור לאורות ישראל, לפסקאות נבחרות באורות ישראל, שזה מאוד מאוד חשוב. אז כמו ש... הרב קוק כתב את המאמר הזה בשנת תרע"ב, זה לפני 110 שנים בדיוק. והרקע לכתיבה הזאת זה... תשובה לעורך עיתון בשם שי הורוביץ, שהיה אדם מאוד מאוד עשיר והיה אדם מאוד מאוד דעתן, יהודי כמובן. ש... אה? לא אמרתי איזה עיתון. העיתון קראו לו...
קשור הרב להורוביץ השני?
לא קשור לאף הורוביץ. והוא ביקש, הוא שאל שאלה עיתונאית, הוא אומר לרב קוק, תגיד לי, אנחנו 1900 שנה נמצאים בגלות. הוא אומר לו, תגיד, לא הגיע הזמן, תקשיבו, זו שאלה קריטית, לא הגיע הזמן להתייאש לפני 110 שנים. לא הגיע הזמן להתייאש מזה שיש לנו תקווה? אנחנו תקועים מ-1900 שנה בגלות, לא קורה כלום, לא מתקדמים, לא מתפתחים. מי אמר שיש עתיד לעם הזה? אמר לו, אתה מוכן לכתוב לי על זה מאמר? אתם לא מבינים מה זה, תכף אני אראה לכם, תכף אתם תראו את התכתובת. כלומר, בעצם הוא בא ואומר, אני כופר בנצח ישראל, לא ישקר ולא ינחם. עכשיו, הרב קוק יכול לענות אותו ולהגיד לו, אתה כופר, אבל נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם.
מתי
הבטר הזה? מה? תרע"ב, 110 שנים. אז אני עכשיו הבאתי כאן שלוש איגרות. ועוד פסקה בצד השני בקרבת במורה ראייה, בכדי להסביר לנו א' את הדיאלוג שיש בין השניים האלה. תראו איך הרב קוק מתייחס למישהו שמטריף אותו. תארו לכם שהם אומרים לכם, תגידו, אתה מאמין? אתה מאמין שיש לעם שלך תקווה? הרב קוק, מה שהוא עושה, הוא כותב מאמר שמסביר מתחילת הדרך, לא יציאת מצרים, מתחילת הדרך, מהרעיון, דרך כל מה שעבר על עם ישראל לאורך ההיסטוריה, עדיין הוא בית ראשון, הנפילה מבית ראשון, הגלות, מעבר לבית שני. מה קורה בתהליכים האלה ואיך לאט לאט, לפני 110 שנים, ואיך לאט 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 עם ישראל מתוך כל המהלך הזה בונה חזרה את הכוחות הפנימיים שלו ויהיה מוכן לגאולה השלישית. טוב, זה לא חוכמה להגיד את זה היום. היום אנחנו פה. אבל לפני 110 שנים הוא אמר, ודאי לי שזה ככה. ואני אסביר את ה, במרכאות הלוגיקה, אני אסביר את הרעיון הפנימי של מה מתגלגל בהיסטוריה של עם ישראל משחר קיומו עד היום. עכשיו, אין בשום מקום אין דבר כזה. והרב קורא לזה, את זה אני אסביר לכם טיפה יותר מוכר, הוא קורא לזה, בכוונה זה השם, למהלך האידאות בישראל. למהלך האידאות בישראל. למהלך פירושו של דבר, זה לא זבנג וגמרנו. זה לא נוצרנו והכל עכשיו רץ. לא. אנחנו צריכים לבנות בתוכנו הרבה דברים. ולא היינו, לא חייבים שזה יהיה בדרך גלות, אבל אם אין ברירה זה יהיה דרך גלות. אבל אנחנו לא הולכים לגלות בכדי לשקוע בתרדמת חורף של 1900 שנה. ממש לא. אתם זוכרים שאני אומר לכם את זה הרבה פעמים, נכון? כשאני אומר לכם מה זה גלות, מה אתם אומרים? אם למדתם אצלי חצי שנה, מה זה בשבילכם גלות? יוסוף, מה זה גלות? קבר! גרייב, קבר! אז מה? אז איזה קבר של מה?
לא כפר.
זה גם אני אומר, אבל בעיקר קבר. קבר של הציבוריות, נכון. קבר של הציבוריות. אבל לא לקחו את עם ישראל לקברו אותו באדמה. לקחו את הציבוריות שלנו, קברו אותה באדמה. האם זה חלק מהתהליך? אומר הרב קוק, כן. ואני אסביר לכם את התהליך הזה. ואתם תבינו למה היינו צריכים בתהליך הזה שיקברו את הלאומיות שלנו באדמה, ולמה עתידו של עם ישראל ברור, מובטח, תראו, לפני 110 שנה, ברור, מובטח, יהיה, נחזור עם כל הכוחות שלנו חזרה לבימת ההיסטוריה, ואז אנחנו נהיה בהופעתנו המלאה, מה שאנחנו רואים היום. אז הרב קוק מנתח את כל התהליך, אז המילה הראשונה היא למהלך, זה תהליך, זה לא זבנג וגמרנו, זה תהליך שצריך לנתח אותו. האידאות, איפה אני אסביר לכם? כן.
אבל למה זה מופיע באורות ולא במאמרי
היה חושה, אדם שם? קודם כל, הרב ציודה החליט את זה. זה לא שהיה לו אורות והוא אמר, ככה הפך את הדפים. הוא חיבר את הספר הזה, והוא הבין שחלק מאוד מהותי מאורות זה ההבנה של נצח ישראל. אורות זה ספר שעוסק, למה הוא קודש, למה כל הכתובים קודש, אומר הרב קוק, הרב ציודה אומר על הספרים של אבא שלו, כל הספרים קודש, אורות התורה, אורות המלחמה, אורות התפילה, אורות האמונה, אורות הקודש, הכל קודש, אבל אורות הוא קודש קודשים. למה אורות הוא קודש קודשים? אתה לומד משהו פה. תפתת? אין לי א', לא זוכר. זה לא כרונולוגי, זה רעיוני. אתם תראו תכף, זה רעיוני, זה איך רעיון מתגבש של, איך רעיון של עם מתגבש, איך הוא התגבש אצלנו, מה קרה לו בדרך שהוא נפל, מה בנינו בכדי ש, בכדי לחזור חזרה אחרי גלות ראשונה, למה נפלנו לגלות שנייה, הכל דרך ציר מאוד מיוחד שנקרא אידאות. אידאה, אידאה, אומר, אומר הרב ציודה, אומר הרב ציודה ככה, אידאה, קודם כל, אידאה, אפלטון, אפלטון אומר, אידאה זו מילה יוונית, בסדר? אידאלים זה לא, אידאל, אידאל ואידאה זה לא אותו דבר. דומה, אבל זה לא אותו דבר. אידאה זו מילה יוונית. אפלטון אומר, אפלטון אומר, אידאה, אצלו, ככה הוא קורא לזה, זה, זה, ביוונית, אידאה זה צורה. צורה. מה זה צורה? צורה, צורה זה, זה איזושהי מתכונת שעליה יושבת, עליה, עליה יושבת המציאות. מתכונת רעיונית. צורה. מתכונת רעיונית כמו שיש כוס. ובתוכה יש מים, יש מתכונת רעיונית שבתוכה יושב עם. עוד נדבר על זה. אני נותן לכם את הכותרות. זה, זה, ובזוהר, בזוהר כתוב, בזוהר כתוב על החוכמה היוונית, דאינון קריבין לאורחא דמאמנותא, שהם קרובים לתובנה אלוקית. זה אי אפשר לזלזל בחוכמה היוונית. לא במקרה הרמב״ם מביא את אריסטו בכל מורה נבוכים, כל רוב מורה נבוכים זה אריסטו. הם, הפילוסופיה היוונית, במיוחד האפלטונית, היא פילוסופיה רוחנית שיש בה נגיעות, נגיעות ברעיונות ישראליים. ברעיונות רוחניים ישראליים. יש, הרמב״ם באמת הביא את זה, אמרתי לך, במורה נבוכים הוא הביא את אריסטו, שהוא, אריסטו הוא סוקרטס ואפלטון, הם יותר רוחניים. אריסטו הוא כאילו היותר גשמי מכולם. וגם אותו הוא הפך ל... כתוב, כתוב לנו במקום אחר, יפת אלוקים ליפת, והוא ישכון באוהלי שם. זה פסוק מה שאני אומר לכם. יפת אלוקים ליפת, זה הברכה על יפת, שם חם ויפת. חם קיבל ארום כנען, שם ברוך, ויפת, יפת אלוקים ליפת, מר יפת, יופי, חיצוני, ספרטה, יוונית, תרבות יוונית, היופי היווני, קולוסיאום, כל הזה. והוא, אבל, אבל ברדי שהיופי הזה יהיה יופי אמיתי ורציני, והוא ישכון באוהלי שם. כלומר, אם אנחנו ניקח את הרעיון, זה לא במקרה המילה הזאת, אם ניקח את הרעיון היווני הזה של אידאה, של צורה, ונלביש אותה בתוך התפיסה הישראלית, נקבל כאן מבנה שיתמלא תוכן. אנחנו נמלא אותו בתוכן. הרב ציודה, הרב ציודה אמר את המשפט הבא, אידאה, אידאה זו מציאות רוחנית, אני אומר לכם מילה במילה מה שהוא אומר, מציאות רוחנית שהיא מקור המציאות החומרית. בשפה שאמרתי בשם אפלטון זה צורה. כלומר, יש לי מציאות רוחנית שהיא זאת שמגבשת, אני אתן לכם דוגמה. מכינה, מה זה? הבתים, המבנים או אתם? ברור שזה אתם. אז יש כאן, אז יש מציאות רוחנית שנקראת חבורה לומדת תורה, תורת ארץ ישראל נגיד, ויש מציאות חומרית שהיא התשתית של זה. אבל היא לא הייתה קמה בלי זה, אני אומר לכם. מי היה עושה את, מי היה בונה פה מטר אם לא היה לנו רעיון אידיאלי עצום, והיינו יודעים שיש לנו חבורה שהולכת איתנו. זה מה שמניע את החומר, לא החומר מניע, אני לא, אנחנו לא בנינו כאן, אמרנו יופי, עכשיו יש מבנה, בואו נחפש חבר שיבור. זאת הדרך, ככה אנחנו, כל דבר שאנחנו עושים, כל דבר שאנחנו עושים, זוג רוצה, זוג מתחתן, עומד מתחת לחופה, מה עומד שם ביסוד העניין? חופה, מקלות, על האש, מה עומד שם ביסוד העניין? חיבור רוחני עצום, עליון של הרגשה שיש פה נשמה אחת, והנשמה האחת הזאת היא עכשיו יהיה לה גם בית. אז אומר הרב ציודה, תזכרו, יש אידיאה, זה המציאות הרוחנית שהיא זו שהיא מקור המציאות החומרית. והדוגמה שהוא אומר, זה כל הבריאה, כל הארץ. מאיפה הכל מתחיל? יסודה בשמיים. ככה כתוב, נתאווה הקדוש ברוך הוא בעליונים שתהיה לו דירה בתחתונים. ככה נברא עולם. עולם זאת מציאות של רעיון רוחני שגורם לזה שעכשיו יש שמש, ירח, כוכבים, זה ואדם. כי נתאווה הקדוש ברוך הוא בעליונים שתהיה לו דירה בתחתונים. תבינים, אני מנסה לצייר לכם שתבינו, אנחנו לא מסתכלים על המציאות ואומרים, המציאות היא כזאת, ועכשיו צריך להכניס לה רעיון. לא, לא. הרעיון הוא זה שיוצר מציאות. אתם תבינו עוד בהמשך, אתם תבינו למה אני מדגיש את הדבר הזה, אבל זה כמו כל דבר שאני מנסה ללמד אתכם, זה המבט שלנו על כל דבר. אני מסתכל על חיילים בצהל, אני לא רואה עכשיו חיילים בצבא. אני רואה רוח גבורה אלוקית שמוסרת את הנפש להגן על העם הזה. זה התלבש ונפח להיות צהל. אתה מבין מה אני אומר? אורי.
כל דבר בעולם הזה זה אידאה.
מאז שיצאנו לגלות בעצם, הכל היה מגובש, כל התהליך הזה היה מגובש שהוא התפתח עם השנים, עם הזמן.
המאמר פותח במילה למהלך. כלומר, זה תהליך של עם שצועד בדרך, והמציאות הרוחנית שלו לובשת ופושטת צורה. פעם זה מדינה, פעם זה גלות, פעם זה מלחמות, כל פעם זה משהו אחר. צריך להבין כל פעם את המציאות הרוחנית שבגללה אנחנו נפגשים באיזה משהו. בסדר? זה כתוב בזוהר, כתוב, הקדוש ברוך הוא, קודשא בריך הוא, הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה זה אומר? מה קודם למה? אורייתא, קודם לאלמה, נכון? כלומר, העולם הוא תוצר של תורה, לא הפוך. לא, יש תורה וכן, יש גם את הקדוש ברוך הוא, ויש גם עולם, יש כל מיני דברים. לא. רעיון מלווה, רעיון גורם למציאות לקרום אור וגידים. אין רעיון, אני אומר דבר שאנחנו נראה אותו בסוף הפרק הראשון, מתוך דבריי, אין רעיון, מה אתם אומרים? אתם שומעים? אתה אומר את זה בשקט, תומר.
אין מציאות.
אין רעיון, אומר, אתה אומר, אין מציאות. מדויק. מי מכם שיאבד את רעיון החיים שלו, אוי ואבוי לכם. תזכרו ממני, אוי ואבוי לכם, אתם מאבדים את רעיון החיים שלכם.
רעיון החיים שלי.
תחליט אתה. מי שמאבד את רעיון החיים שלו, הוא בעצם גוף מת. מתהלך כמו גוף מת. תראו את ה... באופן קיצוני, הנורווגים היום לא נישואים ראשונים, לא נישואים שניים, רוב הנורווגים כבר לא מתחתנים בכלל. בשביל מה? בשביל מה?
כדי להביא ילדים, כדי...
לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. מה הוא צריך עכשיו אתה יודע כמה עולה כל ילד? אתה לא יודע. אתה יודע כמה עלית להורים, כמה אתה עולה להורים שלך עד גיל 18? מיליון דולר אתה עולה, שקל. מיליון שקל אתה עולה. ברוך אתה, אדוני. לא היינו אומר לך עולם שהכל נהיה בידור.
אמן.
הרבה,
אני לא כל כך הבנתי את התשובה שלך.
על איזה שאלה?
כל המהלך שהרב מפרט פה, אמרת שהוא מפרט את המהלך מהרגע שיצאנו לגלות עד הגאולה שלנו.
לא, אמרתי מהרגע שנוצרנו, לא...
מהרגע שנוצרנו.
נוצרנו, היצירה, ממה היא מורכבת, ועכשיו, למה יש תחנות בדרך? מה התחנות האלה אומרות?
שאלה אם בגלל שחרב בית המקדש התחנות האלו השתנו?
לא, בגלל שהתחנות האלה השתנו, נחרב בית המקדש. בגלל שהמציאות האחרונה שלנו השתנתה, עברנו מגלות מגאולה לגלות, מארץ ישראל לחוץ לארץ.
היה יכול להיות שהמהלך היה בשונה עם המסער המתנהג שונה?
ברור.
המהלך הזה נקבע מראש.
ברור. לא נקבע מראש. הרב מסתכל, הרב, על השאלה של דוד, הרב מסתכל ברטרו פרספקטיבה על המציאות. הבנתם? זה מילה בלעז, אני לא יודע איך אומרים אותה בעברית. הרב יוסוף, איך אומרים את זה בעברית? הרב מסתכל על המציאות במבט אחורה, רטרו פרספקטיבה.
במבט הרחב יותר?
זה במבט, בקריאת ההיסטוריה אחורה, קדימה.
הרב.
כאילו אני הולך אחורה והולך משם קדימה. זה נקרא רטרו, אחורה, פרספקטיבה. בניית התהליך.
הרב, אם הוא היה כותב את המהלך לפני 1,000 שנים, היה יכול להיות משהו שונה לגמרי?
בוודאי. כן. הוא כתב את זה לפני 100 שנה, על מה שקרה?
יכול להיות שאם הוא היה כותב את זה היום, זה היה שונה
לגמרי? זה לא בדיוק למפרע. זה לא בדיוק, זה לא מדויק.
הרב.
רגע. אני לא שומע אותך. עוד פעם. אז זה אנחנו נראה תכף בפסקה הראשונה, בסדר? בואו, גמרנו הקדמות, הבנו מהלך, אמרתי עוד פעם, מהלך זה תהליך מיד אורי, מהלך זה תהליך, האידאות זה אומר המציאות הרוחנית שמלווה את כל ההתגבשות המעשית שלנו לאורך ההיסטוריה, בישראל. לא, הפרק הראשון גם עוסק בעולם, אבל באופן כללי בישראל. כן.
התהליך, נכון? כן. אבל, כמו שאתה אמרת, זה לא תהליך שהוא מכוון מראש. אנחנו יכולים לשנות את זה כל פעם מחדש.
אנחנו...
היום אחרי שזה נכתב, יכולנו לבוא את המקדש עם מעשים טובים.
נכון.
אז זה בנוי מראש או שתולים
בנו? לא.
יכול להיות שהיום...
הרב אומר, יש אידאות יסודיות בסיסיות. אני אתן לכם שוב כמבנה. יש אידאות יסודיות בסיסיות. אם היינו עומדים בהן, אם הכל היה בסדר, לא היה לנו, ככה אומר, כתוב בגמרא. אם עם ישראל לא היה חוטא, לא היה לנו אלא 5 חומשי תורה בספר יהושע. אבל מה לעשות שחטאנו? אז יש לנו גם את כל הנביאים, עוד כבדה לד נביאים. מה לעשות? כבדה לצפרים. אבל לא היינו צריכים שזה יהיה, אבל אנחנו נפלנו. לולא חטא העגל, זוכרים את פסקה ד' באורות, המלחמה. לולא חטא העגל. לא הייתה מלחמה, תצטטו! דוד!
כולם אם הם לוקחים ממנו מוסד.
איזה גוגו בגוג. לא הייתה מלחמה נוהגת בישראל, הכל היה בדרכי שלום. ככה המילים, מסתכל פרק ד'. מה זה אומר? זה אומר שהמציאות היא משתנה כשאנחנו לא מתאימים, לא, לא, אז הרב, הרב לפני 100 שנה אומר בואו אני אתאר לכם את ה-1900 שנה האחרונים. כן, 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 אני אמרתי את מה שזה,
דוד. ומין הסתם, גם במאה השנה האחרונים יהיו באותו, על אותו רצף.
ואומר, ואני אגיד לכם גם לאן פנינו.
יכול להיות הרב שזה.
זה תלוי בנו, זה לא תלוי במה שהיה.
כן, הוא אומר, אין מנוס, אנחנו נגיע לזה במוקדם או מאוחר, לשם נגיע.
עכשיו הוא אומר שעכשיו אין ברירה, זה לא יכול להשתרף, והנקודת זמן שהגענו אליה.
והנקודת זמן הזאת, אני אתאר לכם רעיונית מה קרה אחורה ומה יקרה קדימה.
בגלל כל מה שקרה אחורה, יש רק אופציה אחת מה שיקרה בעתיד.
מה זה, זה נבואה?
זה כמו נבואה, זה כמו נבואה, אין ספק, אני אומר לכם, אתם לא מבינים, זה ממש כמו נבואה הדבר הזה. הרב לא, הוא נתח את האחורה, הוא אומר, ומתוך זה, עכשיו בואו תראו עכשיו את ה... אני לא רוצה להמשיך את המילים, כי זה מופיע יפה מאוד בתפטט. תפטט זאת האיגרת המרכזית.
התשובות שהוא נתן
לרחיתון
זה האיגרות של איגרה, או שזה המאמר?
זה האיגרות, זה הרקע למאמר. בתשובה על שאלתו, אתם רואים, אדון נעלה, החכם, תראו, למרות שהוא כותב לו דברים נוראים, תראו, כתב את זה ביפו, י' בשבט תף רש עין ב'.
אני לא יודע למה דברים נוראים,
זה כפירה, זה כפירה ביסוד של נצח ישראל. לא, אתה ילד, אתה, שי אורוביץ הוא בן 50 ואתה היית בן 5. יש הבדל ביניכם ביניכם.
אולי אדם לא רוצה
לשאול. אולי אתה לא צריך לנצל את העיתון שלך בכדי להציב שאלה כשעם ישראל נמצא בגלות, כשעם ישראל נמצא בסבל, לא צריך בקשיים, להציב שאלה ולהגיד, מי יודע אם יש לכם עתיד? הוא מבקש שיהיה דיון, הוא יעשה עכשיו דיון בעיתון שלו, האם הרב קוק יגיד יש עתיד, והעורך הוא יגיד אין עתיד, והוא יגיד אולי יש, והוא יגיד באמת אתה צודק אין, זה יגרום למורך לב, ומזה הרב קוק חושש. בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה, הנני להביע בזה דעתי. אז הוא אומר לו, בוא אני, אז הוא לא אומר לו, אני לא מוכן, הוא לא אומר לו, אני, הרב קוקו הוא עדין מאוד. אתם עוד מעט תראו במאמר את המקום היחידי שבו הוא קצת מקפיד עליו. אתם בכלל לא תשימו לב לזה, אבל אני אגיד לכם איפה זה. תסתכלו. בתשובה על שאלתו, קודם כל כבוד גדול, האדון הנעלה, החכם, מרשין יהוד הורוויץ. שהוא כועס עליו מאוד, אבל תראו איך הוא פותח איתו. בתשובה על שאלתו, בדבר היהדות ועתידותיה, אני מזכיר לכם, בדבר היהדות ועתידותיה פרשות דבר שהוא אומר לו, הרי אין עתיד ליהדות יותר, תודה בזה. בדבר השאלה, ליהדות ועתידותיה, הנה להביע בזה דעתי. אני קורא בשורות המודגשות. כנסת ישראל, אומר, השאלה שלך, אז תדע לך, כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל. כנסת ישראל זה לא אומה במובן של עם רגיל בעולם, אלא זה התמצית האידיאלית של האדם. כלומר, תדע לך, אתה עוסק עכשיו במשהו שאם הוא לא יהיה, מה אין? עולם, אדם. אז קודם כל, בעדינות, אז קודם כל תיזהר, תיזהר. אין כנסת ישראל, אתה כאילו אומר, אולי לא, אולי נגמר הזמן שלה. אין כנסת ישראל, אין התמצית האידיאלית של האדם תיעלם. זה אומר, מוות קליני לעולם. לא יכול להיות ש... כאילו, הוא לא אומר לו כלום, הוא אומר לו בעדינות, אבל... תבין על מה אתה מדבר קודם כל. הלאה. המופיעה, הוא אומר, התמצית האידיאלית הזאת, המופיעה בטור קיבוץ חברתי, זה בכתב יותר קטן, אבל זה המשך הממולא בכל תכסיסיו, שנקרא לאום בדרך השאלה. אנחנו קוראים לנו לאום, לאומיות ישראלית, זה מילה, הוא אומר, כמה כאן דרך הזאת מילה שהיא לא מתארת באמת מי אנחנו. אנחנו הלב של האיברים, ישראל באומות כלב באיברים, בית למדווה בקוזרי, זוכרים? ישראל באומות כלב באיברים, אנחנו הלב הפועם של האנושות, התמצית האידיאלית של האדם, זה לא לאום, זה הבאפר הזה שמזרים חיים. לא יהיה אותו, אין כלום. הוא אומר, אבל אני רואה 1900 שנה שאין אותו. זה הוא צודק, בשאלה הזאת הוא צודק. שאלה איפה נמצאת נקודת האמונה שלך. אז הוא אומר לו, תדע לך, אנחנו בכלל לא לאום, אנחנו משהו הרבה יותר גדול מזה. זה מופיע, זה מופיע דרך קיבוץ חברתי במדינה וכולי.
הרב, 1900 שנה הוא לא מופיע בעולם, אבל הוא כאילו הוא כן מופיע סגולית, לא?
איפה?
עם ישראל.
איפה?
הוא קיים.
איפה? אתה מסתכל בעיניים, אתה מסתכל בעיניים ואתה רואה את זה, אתה רואה שהעולם קיים, אתה רואה שעם ישראל נעלם, אתה רואה שהנצרות פורחת, אתה רואה שהכל פורח מסביב, ורק אנחנו האסקופה הנדרסת של כל העולם. איפה זה קיים? השאלה היא שאלה, אני לא אומר שהשאלה היא לא שאלה, אורי, אתה צודק, השאלה היא שאלה. השאלה היא איך עושים אותה ואיך אומרים אותה וצריך אחריות להגיד את זה, בסדר, אבל הלאה, אני רק קורא את השורות המודגשות. אז אתה יודע, אז הוא אומר לו בעצם, הוא אומר, אנחנו בעצם התמצית האידיאלית של האדם, אנחנו, זה מופיע בתור קיבוץ חברתי, אבל למה, אתה יודע למה אנחנו קיימים, למה אני יודע שעם ישראל ימשיך להיות קיים? הוא נותן התשובה לשאלה. למה? כן, ועכשיו תראו בשורות המודגשות, למרות שהיה כדאי לקרוא פה כל מילה, אבל אין לנו זמן, אנחנו נבזבז הרבה זמן אם נקרא כל שורה פה. ובשביל העתיד אידיאל האידיאלים הזה, בגלל שאנחנו התמצית האידיאלית של האדם בנקודה הפנימית שלנו כאומה, מובטח לכנסת ישראל. מה מובטח? תמשיכו איתם את המילים. לא, תמשיך אתה, לא תקרא, תגיד לי בעל פה. מה מובטח לכנסת ישראל?
שנצח ישראל
יהיה,
כל הזמן.
נכון, יפה, לא צריך להאריך. יפה, שנצח ישראל לא ישקר, ימשיך. למה? כי לא, הוא אומר לו, לוגיקה. לא יכול להיות שתמצית החיים האידיאלית של האדם תיעלם. לכן, כנסת ישראל לא תיעלם. זהו.
מה התשובה?
התשובה קודם כל. שהוא צפוי, אני לא אמרתי, יש לנו פה מאמר שלם של התשובה, אבל פה זה רק הוא נותן תשובה, חכו, רגע. ובשביל העתיד, האידיאל האידיאלים הזה המובטח לכנסת ישראל שהוא צפוי בבירור לכל החיים, חיי האומה, ברור הבול, אנו מחזיקים את מעמד עמדתנו. אנחנו בגלות סובלים, קשה לנו, אנחנו לא נמצאים, אנחנו מחוקים, אנחנו אסקופה נדרסת, אבל אנחנו יודעים שאנחנו התמצית האידיאלית של האדם ויש לנו תפקיד ואחריות לזה. וזה מה ש... כשאני אומר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, אני מתכוון שאני מתפלל שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותי למקום שבו אני אוכל להמשיך להרעיף את החיים האלה לאנושות. זה יקרה דרך מדינת ישראל. זה לא כתוב פה, אבל לפני 110 שנים הרב אומר, וזה יקרה. ואין מנוס, וזה יקרה, כי זה מי שאנחנו. תראו, אני אומר לכם עכשיו דברים שאתם מסתכלים ורואים את זה בעיניים. אבל אחרי 1900 שנה, כשאתה תקוע בגלות, מלחמת עולם ראשונה, סף מלחמת עולם שנייה, להגיד דברים כאלה, זה...
אמרו את זה,
הוא הראשון שם.
הרצל אמר את זה, כל מיני
כאלה. לא, זה משהו, אף אחד לא אמר את המילים האלה. הרצל אמר, אנחנו צריכים מקלט בטוח לעם ישראל. אני חושב שהראשון שאמר מדינת ישראל זה הרב קוק, באורות ישראל. עמוד קוף סמך. כן, רק שנייה, רגע, אני רוצה לגמור את המאמר הזה, בסדר? לגמור רק את האיגרת, אחרי זה תשאל שאלה.
תודה.
אז הוא אומר, ואנו בעלי הנשמות של הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו, זה בדיוק הלב הזה. הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו, אנחנו בעלי, עם ישראל, יש לנו נשמה כללית, כלל עולמית. לא רק כלל ישראלית, כלל עולמית, כלומר, הנשמה של העם הזה, מעבירה חיוניות כל הזמן. אנחנו לא נלך לראות בשדה אחר, למצוא שם משהו, מה, כאילו, אתה שי הורוויץ, נהיית חילוני, אתה רואה בשדות אחרים, אבל אנחנו לעולם לא נלך לראות שם, למצוא שם מי תמציאות ומי בצעים, כאילו, מים מלוכלכים. הים האידיאלי הוא עתידנו. אנחנו מדינת ישראל של היום, הדבר הכי נפלא בה, זה העתיד שמחכה לנו בה, שעוד לא התחלנו לגרד אותו. יש בה כבר כל כך הרבה קורה, אבל הדבר הכי נפלא זה העתיד שמחכה לנו. הים האידיאלי של העתיד, אנחנו חיים, זה הנשימה, נשמת אפנו. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, פה איזה דבר, אני נמצא במקומות הכי נוראים, אבל העתיד מנצח אצלי הכל.
זה מה שמחזיק את עם ישראל?
זה מה שמחזיק אותי כל הזמן, העתיד. כל הזמן העתיד. עכשיו המצב קשה, העתיד, העתיד, העתיד. זה מה שהוא אומר. עכשיו חכו רגע. וכן אמר משה איש האלוקים, טוב, זה אני לא רוצה זה. ברגשי כבוד, תראו עכשיו, הנה המקום היחידי שבו הוא בא אליו, בכאילו, ב... הרב קוק לא יודע להיות יותר כסח מזה, אבל זה הכי כסח שאני מכיר שהוא כותב למישהו. ברגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל, וזה לא אתה.
מה הכוונה, רב? מה הכוונה?
לכל המחזיקים בדגל ישראל, כל מי שמאמין בעם הזה, מאמין באידיאליות שלו, מאמין בנצחיות שלו, אז הוא אומר, אני כותב לך את המכתב הזה, ברגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל, בסוגריים, וזה לא אתה. הוא לא אומר לו את זה. עכשיו תראו איך הוא חותם. תראו איך הוא חותם, ראיתם, סימנתי לכם קו. ראיתם קו, ואחרי זה כתוב, אברהם יצחק הכהן קוק. הסתכלו רגע באיגרת תף יוד א', שאנחנו, תכף אני אגיע אליה. רק שנייה. תראו איך הוא חותם. הקטן, אברהם יצחק, אומר, אני לא קטן אצלם ביחס אליך. אתה קטן ביחס אליי, אבל הכל הדין. הכל הדין. הוא לא כתב שום דבר ממה שאמרתי, אבל... למה הוא אומר לו, אדון נעלה, יפה, 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 טוב, זה יפה.
חשבתי שהוא חתם עבד בעם קדוש.
גם הוא היה חותם, אבל פה הוא לא עבד שלו, והוא לא מאמין בעם קדוש, אז הוא בטח לא יכתוב לו את זה. כותב אברהם יצחק וכהן קוק, בלי שום, בדרך כלל הוא כותב או הקטן או עבד לעם קדוש במקרים, אבל פה הוא אומר לו, חביבי, אתה מזייף בהבנה שלך לגבי מהותו של ישראל, כן, שאלה.
איך היה מסיים השפיע במהלך הגלות? איך עם העולם תלוי בה?
חכה, נלמד, זה פרק ג' לא עכשיו.
תודה.
אוקיי, אז מה עושה הרב? אז לכן בעצם הוא בא ואומר לו, בחלום אני אכתוב לך מאמר. ואז, איגרת תף יוד א', ואז... הוא שולח מכתב לידידי הרב הגדול, שלום וברכה, צודק כל כך, מי אמר את זה על שלום? שלום וברכה, לכבוד ידידי הרב הגדול בתורה, יראה, חוכמה, כליל תפארת, מורנו ורבנו, הרב מאיר ברלין של איתה, שמה הוא? שמה הוא? עורך עיתון.
מה זה בתורה
ויראה? הוא אומר לו, אתה עורך עיתון, אבל אתה כולך מלא, אתה כולך מלא בתורה, ביראת שמיים. אתם מבינים, פה הוא כותב לעורך העיתון החילוני הזה, אני גם, לזה קוראים העתיד, לזה קוראים ה... כבר שכחתי, אני אזכר, אני אגיד לכם. פה הוא אומר לו, מי אתה ואני בכלל? הוא לא אומר את זה, אבל אתה לא יכול, אני לא מוכן לדבר איתך בכלל בשפה הזאת, ולא מוכן להופיע בעיתון שלך בכלל. זה כמו תארו לכם שיגידו למישהו מכם, לי ביקשו ממני כמה פעמים, תארו שאני אומר למישהו מכם, אתה מוכן לכתוב מאמר בעיתון הארץ? תכתוב מאמר על החשיבות הגדולה של ההתיישבות בחלוצה וכמה אני כועס על ההתנתקות. ביקשו ממני לעשות את זה. אני בא, עיתון הארץ, אתם מבינים שהעיתון הזה לא דורך בקף, לא חוצה את קו הדלת שלי? לא רק הוא, עוד הרבה עיתונים. אז
למה הוא כותב לו ככה בכבוד? כי מה היה עורך העיתון הזה?
כי הוא עורך עיתון, הוא עורך עיתון תורני, דתי, עם רוח טובה. אז הוא אומר לו, תשמע, הנני שולח בזה לכבודו את המאמר הנדרש לשאלות הזמן. הוא אומר, אני מבין את השאלה, אורי, אני מבין את השאלה, אבל אני לא מוכן דרך העיתון הזה לפרסם את זה. אז הוא שולח לה, הוא שולח אליו ואומר לו, אני רוצה לעשות את זה אצלך. אני כותב מאמר, וזה מאמר מהלך האידאות, הנדרש לשאלות הזמן, להוגי דעות תיאורי לב. אז עכשיו, יחד עם זה, אני אשלח את תשובתי לשי הורוביץ. אני גם, הוא שולח, אתם רואים, אני קורא בפסקה הבאה, הוא אומר, אני שולח גם את תשובתי לשי הורוביץ, שזה איגרת תפתית, על מכתב שקיבלתם ולהשתתף במאמר מחקרי על דבר עתידות היהדות. הוא אומר, כמובן, עכשיו אצלו, הוא אומר את הדברים ברור, לשי הורוביץ הוא היה מאוד עדין, כמובן, אי אפשר לנו כלל להשתתף עם ניפולים כאלה. מי זה הניפולים האלה? שי הורוביץ, שרגלם האחת עומדת כבר מחוץ לתחום. ככה לדבר על עם ישראל, ומקום כל למנוע לגמרי להשיב אי אפשר, לכן אסתפק בתשובה קצרה זו על ידי העברי, שזה העיתון שלך. אז אני רוצה דרכך לכתוב תשובה לשאלה ששי הורוביץ שאל אותי. מבינים? קודם כל תבינו איך הוא פועל. מתוך אהבתי הנאמה לכבוד תורתו, בחירי אהובי, תראו מה זה, ולעבודותיו, תראו מה הוא כותב לעורך עיתון. הנני מעורר בזה את כבודו להבליט ביותר את הצורה הישראלית בעברי, ולתארו מהסיג של הידיים העסקניות שאינה בחזקת הרע, יחד נדע להשאיר את תוכנו המדעי. ידידו עוז, קשור באהבה נאמנה, הקטן, אברהם יצחק כהן. לכן הוא אומר, עד שני שום דבר, תעשה את זה ככה. ועכשיו איגרת תף ממהי, זה עוד מכתב שהוא כתב לשין יודורוויץ.